רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סיקריו הנקמה. מותחן אקשן חדש בכיכובם של בניסיו דל טורו וג'וש ברולין עולה לאקרנים ב-28 ביוני. קרטלי הסמים המקסיקנים מבריחים מחבלים מתאבדים לתוך ארצות הברית. ה-CIA נכנס לתמונה, והסוכן הפדרלי, מאט גרייבר, בגילומו של ג'וש ברולין, טאנוס מהנוקמים, והמתנקש אלחנדרו גיליק, אותו מגלם זוכה פרס האוסקר בניסיו דל טורו, נשלחים לחטוף את ביתו של אחד מברוני הסמים כדי לעורר מלחמה בין הקרטלים. המבצע מסתבך, והסוכן גרייבר מחליט לחסל את הילדה, אבל גיליק מסרב, ועכשיו גם הוא על הכוונת של ה-CIA. סיקריו הנקמה מגיע לבתי הקולנוע ב-28 ביוני. שלום. מה אתם עושים ב-18 ביוני? לא משנה. תגידו לבוס שאתם יוצאים מוקדם, תתקשרו כבר מעכשיו לבייביסיטר, כי מפגש המאזינים השנתי של עושים היסטוריה מתקיים בצוותא, תל אביב. ולא רק עושים היסטוריה, גם עושים רפואה, עושים תנ"ך, עושים עסקים ועושים תוכנה, כל הפודקאסטים שאתם אוהבים, בהקלטות חיות, על הבמה. קישור לרכישת כרטיסים תמצאו בדף הבית שלנו, ranlevi.com. 18 ביוני 2018, צוותא, תל אביב. נתראה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 245. קרב לתקיע. קרב הטילים הימי הראשון בהיסטוריה. חלק ב'.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
במקביל לזה נורא עלינו מטח של סטיקסים מכיוון דרום-מזרח.
איך אתה יודע שנורא עליך טיל?
בקלות. הסטיקס זה מנוע בעירה פנימית, כדור אש. אתה רואה אותו מהרגע שהוא מתרומם מהים. אתה רואה את הכדור אש הזה מתרומם. אתה לא יודע לאן הוא הולך, אבל אתה יודע שהוא מתרומם.
בשישה באוקטובר 1973 היו 5 ספינות טילים ישראליות במרחק של כמה עשרות קילומטרים מחופי סוריה מול נמל התקיע, הנמל הסורי הגדול ביותר. סגן אלוף מיכל לצרוס, מפקד פלגת סטילים, היה על סיפונה של אחי מפתח. לצידו של לצרוס, מפקד על אחי רשף, רב סרן מיכה רם, לימים מפקד חיל הים. את הכוח הוביל אלוף משנה מיכאל יומי ברקאי. היו אלה השעות הראשונות של מלחמת יום כיפור. בחצי השעה שחלפה הספיק הכוח הישראלי להשמיד 2 ספינות סוריות. האחת טרפדת קטנה עשויה מעץ, והאחרת מקשת גדולה יותר. שתי הספינות האלה לא הטילו איום אמיתי על ספינות הטילים הישראליות, אבל מיד לאחר הטבעת המקשת הסורית נורו אל הכוח הישראלי 3 טילי סטיקס מ3 ספינות טילים סוריות שערבו לכוח מדרום מערב. הסטיקס, טיל מתוצרת סובייטית, הוא כלי נשק שחולל מהפכה בלוחמה הימית. אם עד אז נמדדה עוצמתה של ספינה בקוטר ובמשקל של התותחים שיכלה לשאת עליה, ומכאן שספינות גדולות היו עדיפות בהרבה על ספינות קטנות, הסטיקס, שהיה מצויד בראש ביות אלקטרוני מתוחכם, העניק לספינות הקטנות עוצמת אש אדירה וחסרת תקדים. מנגד, הכוח הישראלי היה מורכב מספינות טילים חדשות לגמרי, שנשאו כלי נשק ומערכות אלקטרוניות שלא נוסעו מעולם בשדה הקרב. טילי גבריאל הוכיחו את עצמם בפעם הראשונה דקות ספורות קודם לכן, כשהטביעו את המקשת הסורית, אבל טווח הפעולה שלהם היה קטן בעשרות קילומטרים מזה של הסטיקס. נוסף על כך, הסיוע האווירי שהובטח לחיל הים כחלק ממעטפת ההתגוננות מפני טילים סורים, בוטל, כשחיל האוויר התמודד עם הצרות שלו בשעות הראשונות של מלחמת יום כיפור. כל מה שנותר לסטילים הישראלים הוא לשים את חרטומם לכיוונן של הספינות הסוריות ולהסתער קדימה, בתקווה שיצליחו לצמצם את המרחק איתן לפני שטילי הסטיקס יעשו את שלהם.
בחיל הים, כל התפיסה הזו של סטילים, יש את המילה להסתער. בשלב מסוים, לפי תורת הקרב, כשאתה מגלה את האויב, אתה מאבד תמונה ואומר, הנה, האויב נמצא שם ושם. אז התורת הקרב אמרה, אנחנו מסתערים, ברגע שגילינו את האויב, אנחנו מסתערים אליו, אנחנו מקצרים טווח לאותם 20 קילומטר שאנחנו יכולים לראות טילים. אבל המילה הזו, להסתער, לא הייתה מקובלת לפני זה. להסתער אמרה, אנחנו שמים עכשיו את החרטום מול האויב, ורצים קדימה במלוא המהירות, לא משנה אם זה עושה נזק למנועים. רצים קדימה וסוגרים טווח, עד לאותו טווח שאנחנו יכולים לראות טילים. אבל זה הרבה דקות, ארוכות מאוד, שאתה סוגר 30 קילומטר, 30 קילומטר זה נניח 15 מייל, 16 מייל, משהו כזה, ואתה מפליג ב-30 קשר נניח, או
40 קשר. חצי שעה של
הפלגה. נכון, אתה רודף אחריו הרבה זמן, עד שאתה יכול לראות טילים.
חצי שעה. חצי שעה של פחד, שבה האויב יורר לך טילים ללא הפרעה, ואתה חסר יכולת להגיב. ובתוך חצי השעה הזו ישנה דקה וחצי של פחד גדול עוד יותר, אימה של ממש, שמתחילה ברגע שאתה שומע את קצין המשמרת צועק בקריזה, טיל, 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 ואתה יודע שהטיל נמצא באוויר ומתקדם לכיוונך. מיכה לצרוס היה בבטן הספינה, במיק, חדר השליטה.
אלה שנמצאים למטה לא רואים כלום. מילא אני, שאני עוד עומד ליד מקם במיק, ואולי אני אראה מה קורה עם הטיל הזה. אבל מה עם המכונאי בבטן האונייה, ששמע טיל, 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 ואם זה פוגע, הוא הראשון במים. כן? לא יודע, אין לו שום תמונה. עד שלא יגיד לו מישהו, טיל חלף או לא מסכן, אי אפשר להירגע. אני לא מכיר אחד שלא פחד. זה בא לידי ביטוי בצורות שונות. אלה שישבו על המקמים או בכל מיני מקומות, יש כאלה שעשו במכנסיים, תתאים את מה? אין פה...
כן, אתה...
לא זזו, עשו במכנסיים. אני, אצלי זה התבטא אחרי קרב כזה, אתה לא יכול לשתות באמצע, אבל אחרי קרב כזה שתיתי קומקום מים. כן? תיבשתי. כל אחד תופעה שונה.
מבין כל אנשי הצוות שבכוח הישראלי, היה אחד על סיפונה של אחי חנית, שאולי הייתה לו סיבה להיות מפוחד ומבוהל יותר מכל אחד אחר. מדוע? כיוון שהוא היחיד שידע מניסיון אישי מה קורה לכלי שייט שפוגע בו טיל סטיקס. שש שנים קודם לכן. אחי אילת, מול חופי פורט סעיד, מצרים.
אני אריה מרמרי, אני סגן אלוף במילואים של חיל הים. הייתי סגן צעיר שסיים קורס חובלים, 8 חודשים על אחי אילת.
אחי אילת הייתה משחטת שנרכשה מעוטפי מלחמת העולם השנייה של הצי הבריטי, ונכנסה לשירות בחיל הים באמצע שנות ה-50. ביחס לספינות הטילים שבאו אחריה, האילת הייתה אונייה ענקית. משקלה היה 1,830 טונות, פי 3 ויותר ממשקלו של סטיל, והיא נסעה על סיפונה כ-200 אנשי צוות לעומת 60. אחד מהם, כפי ששמעתם, היה סגן משנה צעיר ששמו אריה מרמרי. מרמרי היה על סיפונה של אילת באותו יום הרי גורל שבו שיטה מול פורט סעיד שבמצרים. ראיין את מרמרי נתן פוזניאק.
ב-21 באוקטובר 1967, בערך בסביבות השעה 5:30 או קצת אחרי, השמש כמעט נשקה למערב, כשאני הייתי במקלחת במעונות קצינים זוטרים באחי אילת, בירקתיים, מתחת לסיפון, ומתוך השלווה הבוטחת הזאת נשמעו פתאום פעמוני האזעקה וקולו של רפי דן, שהיה סמל המשמרת הפזמניק שבדרך כלל היה אדיש לחלוטין, שמעתי אותו אומר, אזעקה, אזעקה, אזעקה מטוסים, אזעקה מטוסים, אזעקה מטוסים. והפעמונים המשיכו לצלצל בטירוף, ואני הבנתי שמשהו נורא קורה שם בחוץ.
זה לא היה מטוס, כמובן, כי עם טיל סטיקס ששוגר מסטיל קומר מצרי מפתח נמל פורט סעיד. בחיל הים ידעו שלמצרים יש טילי סטיקס, אבל איש לא הבין לאשורו את גודל האיום. זו הסיבה שאחי אילת שיטה חסרת הגנה לחלוטין מול חופי פורט סעיד בטווח פגיעה של הטיל, והסיבה שצוותה של הספינה לא תודרך על האיום האפשרי.
רצתי, שמתי על עצמי איזושהי חולצה במכנסיים, בסנדלים, ובאתי לטפס על הסולם, וכשהייתי במחצית הדרך, פיצוץ אדיר, טלטל את האונייה, נפלתי אל הקרקעית, התעשתתי, וקמתי שוב, ועליתי, ויצאתי מהמבנה, וראיתי את הסיפון מבוקע, כמו קופסת סרדינים. דוכני הטורפדו, שהיו סמוכים למבנה בירקתיים, ארבע צינורות מטילי טורפדו של 21 אינץ', מפלצות מאוד רציניות, הזדקרו אל השמיים, כאילו שהיו דוכני טילים. כשהתקדמתי הלאה, על הסיפון הסדוק והקרוע, הגעתי עד לבסיס התורן, למקום שהיה בו המטבח פעם, למקום שעמד הגשר המשני, שהייתה עמדת התותחים 43-44, שלא הייתה. היה רק בור גדול, מאשן, ואש גדולה התאמרה מבסיס התורן. זו תמונה שאסור לאנשים לראות בכלל, ובטח לא לילדים, בני 22 וחצי, שלא ראו מת מימיהם לפני זה. את תמונת תופת, תחשוב, להוות אשן, בור שחור, צללים אחרונים של שמש, ובפנים הגופות של החברים שלך. ושמעתי מישהו צובח מעל הלהבות, אלוהים, אתה לא תיתן לי למות. אתה לא תיתן לי למות. הוא צורח וצורח. ועברו 10 או 15 או 20 שניות, עד שהבנתי שמי שצורח זה אני. התעשתתי.
זאת הייתה משחטת, זאת לא הייתה אונייה קטנה, זאת לא הייתה סירה. זה היה פיצוץ שממש קרה כמעט את המשחטת לשניים.
זה היה חור גדול, כמעט מדופן אל דופן.
הפיצוץ ניתק הלכה למעשה את הקשר בין שני חלקי הספינה, ומרמרי מצא את עצמו הקצין היחיד באזור הירקתיים.
שבהתחלה נראה היה שאי אפשר לעבור מעל השברים בשביל להגיע אל הגשר. סגה מושתן, ילד בן 22 וחצי, שבכל 8 החודשים שאני עושה באונייה, אני יודע שאני פיון, שאני סטאג'ר, שאני שומע את האחרים, ושאין לי הרבה מה להגיד, כי כולם יותר מקצוענים ממני בכל אחד ואחד מהתחומים שמתעסקים. אני מצאתי את עצמי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כלוא, תפוס, עם 36 חברים, בירקתיים. כל הסיפור שאני מספר לך הוא כולו 3 דקות. זה נשמע ארוך, 3 דקות.
טיל סטיקס שני פגע באחי אילת, גם כן באזור הקדמי. בדרך לא דרך, הצליח אריה מרמרי לחצות את האזור ההרוס במרכז הספינה, להגיע למפקד שהיה בחרטום ולדווח לו על הנזק שרע. לאחר מכן חזר שוב לירקתיים לפקח על חילוץ הפצועים. 15 דקות אחר כך פגע באילת טיל שלישי.
הטיל היחיד שראיתי באחי אילת היה הטיל השלישי, שנורא על אחי אילת, והוא גם הטיל שגרם בסופו של דבר לתביעה שלה, כי הוא פגע על ידינו. הוא פגע בירקתיים, להבדיל מהשניים הראשונים, שפגעו בשליש הקדמי של האונייה, בבסיס התורן. הטיל הזה נראה כמו לפיד ענק, שקדם לו איזה משהו כמו רקטה ירוקה מכיוון פורט סעיד. לפיד ענק הלך והתקרב אלינו, ושאני, משום שלא ידעתי, שהתקיפו אותנו טילים. אני חשבתי שזה נור. ועוד שאל אותי מוישה פרידמן, שלימים נעשה צלם טלוויזיה, שאל אותי, מה זה? אז אני אומר לו, זה בטח נור. והנור הזה היה טיל, שדקה אחרי זה התרסק על סיפונה של האונייה, לידינו, למרגלות התותח הדוקני, והציץ שריפת ענק. הוא לא התפוצץ, הוא התרסק. ומרח את כל הדלק שלו, ויש לו דלק לכפליים דרך, את כל הדלק שלו, שהוא נפט סילוני, דלק סילונים שמערבבים אותו עם חמצן. והתחילו להתפוצץ ארגזים של אפסי חמש. העברתי את החבר'ה מדופן שמאל, העונייה נטויה כבר 15 מעלות על הצד, אולי יותר. העברתי אותם לצד הימני המוגבה, מעבר למבנה, כדי שיהיה מחסה. ובאותו זמן, הבריקה בי מחשבה, האש הזאת תרד למחסנים, והאונייה תתפוצץ ממה שקוראים פיצוץ משני, מהמחסנים של עצמה, ואז מדובר על טונות של חומר נפץ. ירקתיים, מרגמות של פצצות העומק, המסילות של פצצות עומק, טונות של חומרי נפץ, המחסני תחמושת למטה של שני תותחים, שתותח מספר 3 ו-4 ושל הנונמם. הבנתי שאין לנו עוד הרבה זמן פה. ויעצתי בחבר'ה, יאללה, קופצים למים. החלטתי על דעת עצמי, הסגם המושתן החליט שהוא נוטש את האונייה. ואני שוחה.
בנקודה הזו משתלב סיפורו של מרמרי עם סוג של תעלומה היסטורית קטנה שאפפה את סיפור הטבעת המשחטת אילת. במשך שנים נטען כי על אילת נורו 4 טילים, שאחד מהם פגע במים והביא למותם של מלאכים רבים שנטשו את הספינה הטובעת. מרמרי גורס שלא היה טיל רביעי.
ובערך באותו זמן האונייה מתפוצצת. פיצוץ אדיר, זיקוקי דינור, אלא מה, לא מאפר. ממתכת מלובנת, ממלאים את השמיים, ואני תומן את כל גופי, אתה יודע, מתחת למים, משחרר אוויר מהחגורת הצלה, שומע את זה, יורד ככה בציסה מסביבי, ופתאום ככה כשאני מתחת למים, אני חושב לעצמי, וואה, אם פצצת עומק עכשיו מתפוצצת, היא קורעת אותי לגזרים, ואז אני עושה הפוך, אני מתחיל להוציא את עצמי כל כמה שאני יכול ושוחה על הגב, ובום, פצצת עומק מתפוצצת. זה הסיפור שחיל הים מספר עד היום באתר שלו, שמה שהתפוצץ זה טיל רביעי, קדחת, אין טיל רביעי. אני ראיתי מה התפוצץ, זה היה קרוב. טיל מתפוצץ על פני המים ועושה לך ספלש אחד ויחיד, הפיצוץ שלו כמעט ולא ניכר. פצצת עומק מתפוצצת מתחת למים, מרעידה את המים ואחרי זה עולה לך נד אחד גדול, וזה מה שאני ראיתי.
47 מלאכים נהרגו בתקיפה ו-91 נפצעו. אריה מרמרי חולץ ולקח חלק במאמצי איתור מלאכים נוספים במים ובזיהוי גופות ההרוגים. על פועלו זה זכה בעיטור המופת. המכה הכואבת שספג חיל הים הבהירה לכולם את גודל האיום של טילי הסטיקס. היו כאלה ששיערו שאולי ראש הביוט של הסטיקס, שתוכנן להקות בספינות גדולות יחסית כמו אחי אילת, לא מסוגל להתביית על ספינות קטנות כמו סטיל. אבל אז, כעבור 3 שנים, בשנת 1970, ירו המצרים 4 טילי סטיקס על סירת דייג ישראלית קטנטנה בשם אורית, והטביעו גם אותה. אם למישהו עוד היו ספקות באשר לאיום שנשקף לסטילים הישראלים מהסטיקס, הספקות הללו נעלמו לחלוטין. כעבור 6 שנים מצא את עצמו אריה מרמרי, עכשיו כבר קצין נשק ותיק ומנוסה, על סיפונה של אחי חנית. שלא כמו הסגם הצעיר שהיה אז, כעת הוא כבר היה מודע היטב לקראת מה הוא הולך. וגם החיילים שלו, בניגוד לצוותה של אחי אילת, כבר היו מודעים גם הם לגודל האיום. היקף הנזק שנגרם לאחי אילת מפגיעת הטיל, לימד אותם על עוצמת ההרס של הטיל הענק הזה. איך מתמודדים עם הפחד? כמו תמיד, בעזרת הומור שחור.
ואני עומד בחזית של שורת הלוחמים שלי, אנשי מחלקת נשק, בחרטום, אני קצין הנשק של אחי חנית המהוללה, והם עומדים מאחוריי דמומים, שלא כדרכם, בדרך כלל יש לחישות, ואתה צריך עוד פעם להזות אותם, ולהעמיד אותם בשורה, ולהגיד להם למה אתם וכולי, והם שותקים. אני אז מסתובב אליהם ואומר, מה קרה חבר'ה? אף אחד לא רוצה להגיד היום כלום. והם מגחכים, מדשדשים במקומם, ואני אומר, חבר'ה, הכל יהיה בסדר. אל תדאגו בכלל, הרי מה עובר בראש של איש צעיר בנסיבות כאלה? אם אחי אילת התפוצצה מהטילים האלה, סטיל, שכל כולו פח של 4.5 מילימטר, וכל כולו חמוש מכף רגל ועד ראש, מה יישאר ממנו? גם לא אבק. ואז אני אומר להם, נגיד, אתם לא תספיקו לכאוב או לצעוק שמע ישראל, זה ייגמר.
ייגמר בבום.
אתם לא תדעו שזה בא לכם.
פרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. באחת מפינות התוכן כאן, שוחחתי עם מיכאל צור, שהוא מומחה בניהול מסע ומתן. למי שלא זוכר, מיכאל סיפר לי על חברה ישראלית שסיימה לפתח מוצר והמתינה שפס הייצור בסין יתחיל לעבוד. אלא שהסמנכ"ל שנשלח לשם חוזר לארץ ובפיו חדשות רעות.
אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, עבדו עלינו. ואז הם קוראים לי.
כאן נכנסים מיכאל וצוות המסע ומתן של B&M לתמונה. אחרי שהתערבו, הבינו את הסיטואציה ויעצו לחברה כיצד ניתן לפתור את המשבר.
ולמחרת, בסביבות 2 PM, הוא מתקשר, הוא אומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של ליין, והוא ממש מתרגש.
המשבר הזה נפתר בהצלחה. הרבה כסף נחסך לחברה, והזמנתי שוב את מיכאל לאולפן שייתן לכולנו כמה טיפים להתנהלות נכונה במסע ומתן.
3 טיפים. האחד הוא שהוא מאתגר. האם אתה יודע להגדיר לעצמך מה באמת אתה צריך? אתה רוצה כסף, אתה רוצה הכרה לתרומה שלך לחברה, אתה רוצה להיות יותר מעורב, או אתה רוצה להיות יותר... כאילו, בוא נסביר. ואם אתה לא יודע, אז אנחנו יודעים לשאול אותך, ואתה תגדיר את זה לעצמך. אני חושב שאנשים יודעים לדבר עם עצמם.
תגדירו, קודם כל לעצמכם, מה בדיוק אתם רוצים להשיג.
הדבר השני שאנחנו אומרים זה, חברים, זה לא ייגמר אם לא נדבר. To communicate the difficulty, לתקשר את הקושי, תהיה מוכן לבוא ולדבר. זאת אומרת, גם אם זה אותו עובד שמבחינתך מאחיר מאוד, מקשה עליך מאוד את סביבת העבודה, אבל צריך לדבר.
תדברו, אל תשמרו דברים בבטן. אל תהיו כמו אותו צדיק ששואל את אלוהים, למה אתה אף פעם לא נותן לי לזכות בלוטו? ובתשובה עונה לו האל, אני רוצה לתת לך לזכות, אבל לא מילאת בכלל כרטיס.
והדבר השלישי שאנחנו חשוב מאוד להבין, היכולת לעשות מבחן מציאות. מה היה עד עכשיו, זה לא בהכרח של מה שהיה הוא שיהיה, אבל בכל זאת יכולים לראות איזשהו ריטואל. השינויים הם אפילו לא שינויים חדים. תקח בחשבון שהדברים הם תהליכים, ואני יחסית גדול מאוד של סלו פוד.
טיפ אחרון, תהיו ריאליים. לשינויים, לבקשות, לוקח זמן להתעכל במרכאות ולצאת אל הפועל. תהליכים לא קורים ברגע. אלה היו 3 טיפים שיכולים לעזור לכולנו להתנהל נכון במסע ומתן. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו זאת נכון. בקרו ב-bnm.co.il, חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או יקשרו ל-03-6161-061 bnm.co.il. 10:37 בלילה, 6 באוקטובר 1973, אחים יפתח מול חופי סוריה. בעוד שהם מסתערים במלוא הקיטור על הספינות הסוריות, כדי לצמצם מהר ככל האפשר את המרחק עם האויב ולהגיע אל הטווח שיאפשר להם לראות את הטילים שלהם, מיכה לצרוס, מיכה רם, אריה מרמרי וכל שאר אנשי הצוות בכוח הישראלי, יודעים שהסיכוי היחיד שלהם להינצל מפגיעת טילי הסטיקס, שכבר דוהרים לכיוונם באוויר, הוא מערכות הלוחמה האלקטרונית שמותקנות בספינות. עד שהופיע הסטיקס בזירה הימית, היה לאלקטרוניקה תפקיד מינורי יחסית במערך הטכנולוגי של חיל הים, לעומת מערכות מכניות והידראוליות שהיו דומיננטיות יותר במשחטות הגדולות. כשהבין שלמה הראל, סגן מפקד החיל, את הצורך הבוער בפיתוח מערכות לוחמה אלקטרונית, הוא גייס לצורך העניין רב סרן צעיר ששמו חירות צמח. צמח נחשב למהנדס המבריק ביותר בחיל הים. ביני טלם כתב על צמח בביוגרפיה שלו, שהמהנדס ניחן ציטוט ברוחב דמיון חזון ויכולת לתרגם מיידית חלום למציאות. שלמה הראל סיפר כי בכל פעם שנסע להיפגש עם מפקדי צי זרים בחוץ לארץ, הם ביקשו שיביא עמו את צמח כדי לקבל את חוות דעתו בנושאים שונים. צמח קיבל את האחריות על פיתוח מערך הלוחמה האלקטרונית של חיל הים, ואחד מעקרונות היסוד שטבע הוא גילוי לפני התגלות. בפרק הקודם הכרנו את מגלה המקם, או המגלם, המכשיר שמסוגל לגלות מקמי אויב בטווחים רחוקים. טכנולוגיית המגלם נחשבה אז למסווגת ביותר בקרב צייה המעצמות, ואף מדינה לא הייתה מוכנה למכור לישראל מגלם. צמח פיתח מגלם חדש כמעט מאפס. נדבך נוסף במערך הלוחמה האלקטרונית הוא מה שמכונה למד א' אקטיבי, מערכות שמשדרות גלים אלקטרומגנטיים שמטרתם לעבר במרכאות או להטעות את מקם האויב או את הטיל המתקרב. יש מגוון רחב של דרכים לעשות זאת, וכולן נובעות מאופן הפעולה העקרוני של מקם. מקם, נזכיר, פועל בדומה לאופן שבו מנווטים הטלפים. המקם שולח פולס של קרינה אלקטרומגנטית, ואז שותק. אם הקרינה פגעה במטרה קרובה, העדים החוזרים יגיעו כעבור זמן קצר ויהיו חזקים. העדים ממטרה רחוקה יגיעו כעבור זמן ארוך יחסית ויהיו חלשים יותר. אם מערכת לוחמה אלקטרונית רוצה לעבר את מקם האויב, היא יכולה למשל לשדר קרינה אלקטרומגנטית בעוצמה כל כך חזקה, עד שהיא תדביע במרכאות את אותם הדים חוזרים, ומקם האויב לא יהיה מסוגל להבחין בין הרעש למטרה האמיתית. זה כמו אדם שעומד עם פנס יד ומאיר על מכונית, ולפתע המכונית מדליקה את האורות הגבוהים שלה ומסנברת אותו. דרך נוספת להטעות את מקם האויב היא לשלוח לו הדים כוזבים, פולסים של קרינה אלקטרומגנטית שמדמים את ההחזרים שהוא מחפש. למשל, מערכת הלוחמה האלקטרונית יכולה לקלוט את הפולס שמגיע מהמקם, להקליט אותו, לחכות כמה שברירי שנייה, ואז לשלוח 5 פולסים זהים שכאלה בזה אחר זה. על צג המקם של האויב יופיעו לפתע לא מטרה אחת, כי הם 6 מטרות. איזו מהן המטרה האמיתית? זה כל העניין. אבל בל נשכח שגם הצד התוקף אינו חסר אונים. ישנו מגוון רחב של טכניקות כדי להתגבר על הטעיות ועל חסימות שכאלה. למשל, כשהפעיל חיל האוויר הבריטי במלחמת העולם השנייה, מערכות לוחמה אלקטרונית שעברו את המקמים של מערכות הנונמם הגרמניות, הגרמנים פשוט הגבירו את עוצמת השידור של המקמים שלהם, וניצלו את העובדה שלמערכות הלוחמה האלקטרונית המוטסות, יש הספק שידור מוגבל יחסית. דרך נוספת שבמקם יכול להתגבר על לוחמה אלקטרונית אקטיבית, היא לשדר במספר תדרים במקביל, או לדלג בין התדרים השונים, וכך להכריח את המערכת החוסמת לשדר בכמה תדרים בו זמנית, או לנסות ולרדוף במרכאות אחרי דילוגי התדרים. מהתיאור שנתתי אפשר להבין שלוחמה אלקטרונית מזכירה מאוד משחק שחמט שבו שני הצדדים מנסים להונות זה את זה, לחשוף את ההונאה של הצד השני או למצוא את נקודת התורפה שלו. שחמט שבו הכלים על הלוח הם מערכות אלקטרוניות יקרות ואולטרה מורכבות ולתבוסה יש מחיר יקר. לצהל היה ניסיון מריר מאוד בתבוסה שכזו. בשנת 1970, במהלך מלחמת ההתשה, העניק הצבא האמריקני לחיל האוויר שלנו מארזי לוחמה אלקטרונית, פודים, לשיבוש סוללות הנונמם המצריות. השימוש במערכת כפה על המטוסים טיסה במבנה קשוח שכונה פוד פורמיישן. מטוסי פנטום שהיו מצוידים בפודים יצאו לתקיפה במצרים, אבל התקיפה נכשלה כישלון חרוץ. השיבוש לא עבד, והנונמם המצרי הפיל מטוס אחד ופגע קשות באחר. הכישלון הזה זכה לשם הלא מחמיא, פוץ פורמיישן. שימו את עצמכם בנהליהם של אנשי הצוות של אחי מבטח ואחיותיה. מעבר לאופק הם רואים את הטילים שנורו עליהם, ורואים אותם מתקרבים אליהם במהירות. זהו איום חד ומוחשי מאוד, בעוד שמעטפת ההגנה האלקטרונית שלהם, אם היא קיימת, היא כמו רוח רפאים. מי יודע אם מערכות הלוחמה האלקטרוניות האקטיביות מצליחות לשבש את המקמים הסורים, או שאולי הטכנולוגיה הסובייטית חסינה מפניהן. חליפת ההגנה האלקטרונית של הספינות היא בלתי נראית ובלתי מורגשת, ודרושות תעצומות נפש אדירות כדי להאמין בה, ולא לתת לאימה ולפחד להשתלט עליך. לספינות הישראליות היה אמצעי לוחמה אלקטרונית נוסף, מתוחכם הרבה פחות מאלו שתיארתי קודם. היה זה מוץ, שף בלעז. מוץ הוא מיליוני פיסות מתכת קטנות ודקות, כמו רצועות נייר, שמפוזרות באוויר כמו ענן עשוי מתכת. גלי המקם פוגעים בענן המתכת ומוחזרים ממנו, כך שעל צג המקם הם נראים כמו מטרה אמיתית. מוץ הוא אמצעי לוחמה אלקטרונית פסיבי, כלומר, בניגוד למערכות שתיארתי קודם, אין כאן שידור של קרינה אלקטרומגנטית כדי לעבר או להטעות את האויב. חירות צמח פיתח בחיל הים שני דגמי רקטות לפיזור מוץ, אמנון ואבשלום. שתי הרקטות פעלו באופן דומה מאוד. הן נורו מצינורות מיוחדים שהותקנו בספינה, וכשהתפוצצו, פיזרו באוויר ענן גדול של מוץ. אבל על אף שאופן הפעולה שלהן זהה, היו להן מטרות שונות בתכלית. אבשלום הייתה רקטה ארוכת טווח, דהיינו היא פיזרה ענן מוץ במרחק גדול יחסית מהספינה. מטרתה הייתה להונות את מפקדי הסטילים הסורים על ידי יצירה של מטרות דמה על צג המקם של האויב, לגרום לו לחשוב שישנם הרבה יותר ספינות בכוח הישראלי מאשר היו באמת, ואולי לשכנע אותו לראות את הטילים שלו על מטרות הדמה האלה. אמנון הייתה רקטה קצרת טווח, שפיזרה את המוץ שלה קרוב לספינה שירתה אותה. המטרה שלה הייתה להטעות את הטיל המתקרב. במילים אחרות, אם מטרות הדמה שיצרה אבשלום לא הצליחו להונות את מפקד הסטיל הסורי, והטיל שנורא מכוון בכל זאת על הספינה הישראלית, אז אמנון תנסה להונות את ראש הביות של הטיל המתקרב, ולגרום לו להינעל על ענן המוץ במקום על הספינה עצמה. אבל כמו כמעט כל מערכת טכנולוגית בספינות הישראליות, גם הרקטות אמנון ואבשלום לא נבדקו מעולם בקרב, ובפרט לא נוסו מעולם אל מול הסטיקס. בניסויים מוקדמים היה אחוז גבוה יחסית של נפל. רקטות שלא יצאו מהמשגרים, או אם נורו, לא התפוצצו. והיה גם אתגר נוסף. בזמן שמפקד הספינה ושאר הקצינים עסוקים בהרכבת תמונת הקרב ותפעול המערכות הטכנולוגיות המורכבות, האחריות לתפעול רקטות המוץ הפשוטות לכאורה, ולמעשה האחריות הכוללת לניהוג הספינה תוך כדי הסתערות, נופלת על כתפיהם של החיילים הפשוטים, הטירונים והקצינים הצעירים. ממרום ניסיונו כסגן אלוף וכמפקדה של פלגת ספינות טילים, מיכל לצרוס רואה לנכון להדגיש דווקא את חשיבות התפקוד של אותם חיילים פשוטים במרכאות.
ובאותו רגע, מי שרואה אותו ראשון, אם זה במקם, או אם זה קצין המשמרת הסגן משנה שאתמול גם מרקוס חובלים על הגשר, תפקיד שלו לצעוק טיל, טיל, טיל. באותו רגע מתחיל כל הנועל של התחמקות מטילים. התפקיד של קצין הגשר לוודא שאחד החיילים בגשר יורה מוץ בשביל לטעות את הטיל. עכשיו זה לא מוץ בשביל לטעות את המפקד מצד השני, אלא זה מוץ בשביל לטעות את הטיל. ויש כמות מוגבלת של מוץ. וצריך לראות אחד כל 5 שניות. עכשיו עומד שם איזה רבט, שצריך לתת לו צלש, כי הוא רואה טיל בא אליו, ותוך כדי זה הוא צריך לספור, 1, 2, 3, 4, 5, ללחוץ על כפתור שיצא מוץ, ועוד פעם, ובקצב הנכון, כי אם הוא יורה בקצב מהיר מדי, זה בזבוז, אם הוא יורה בקצב איטי מדי, טיל יכול, הוא עשוי לפספס את העניין, כגיבור הוא צריך לעמוד שם, ולא לקבל פיק ברכיים, והסגם, הוא היחידי שם למעלה שיודע באמת מה קורה עם הטיל. הוא, הסגם הקטן הזה, הוא צריך לנהל את העסק. כן? הוא רק גמר את הקורס. ואמרתי קודם שאנחנו מסתערים ואנחנו רצים ב-40 קשר וכולי בחושך, כשספינות נמצאות קרובות, מרחק 500 מטר אחת מהשנייה, מתחילים את המרוץ. גם יכול לסגר ב-50 מטר. 500 מטר אחת מהשנייה, כשמי שעומד על הגשר זה סגן משנה, שצריך לתמרן את כלי השייט בלילה, עם כל המאומה של טילים ושל קרב, ובלי להתנגש אחד בשני. ובלי אורות ניווט, אנחנו מפליגים בלי אורות ניווט, ובלי להתנגש אחד בשני.
אריה מרמרי.
ראית במקם את הטילים, עפים אליך, מה אמרת, לא אמרת על עצמך, רגע, זה עוד מעט פוגע.
לא, לא עבר לי.
לא הרגשת את זה.
לא. לא. יכול להיות שהיה איזשהו מתח, אבל אתה מחכה, לא, לא, לא יכול לדבר. קודם כל זה נורא מהר. אתה לא מספיק, אתה עסוק גם, מאוד, בהתארגנות שלך. אני חושב שהתחושה שלך היא דומה מאוד לתחושה של טייס שנמצא בתוך סבך של נונמם, זה לא מעסיק אותו, הוא מטיס את המכונה שלו. לא יודע, אני חושב שמי שלא עסוק באותו זמן, אולי באמת החיילים היותר פשוטים שיושבים בעמדה ולא בדיוק יודעים מה קורה מסביבם, אז הם לא, הם עד שלא אומרים להם מה לעשות, אז יש להם מספיק זמן לחשוב, אוי ובוי, שמע ישראל, מה יהיה וכן הלאה.
שלושת טילי הסטיקס הולכים ומתקרבים אל הספינות. מיכה לצרוס נמצא בבטן הספינה, עוקב אחר הטילים על צג המקם. אני אקדים את המשך הסיפור של מיכה ואני אזכיר שהמתת, מתקן האימון הטקטי, הוא הסימולטור המתקדם שבו התאמנו הכוחות בקרבות טילים.
אבל אני ראיתי את הטיל מגיע ונסו כל הפעילויות, לראות מות וכל הדברים. פתאום המקם הזה קבל. באמצע...
כשהטיל באוויר.
באמצע, כן. כל מה שאני יכול לעשות עכשיו זה לרוץ לגשר ולראות אותו משם. פתאום המקם הזה קווה. למאית השנייה אמרתי טבענו. למה? כי כששיחקנו במתת או תרגלנו במתת, כשהבקרה רצתה לרמוז לך שאתה נפגעת ואתה טובח, ריבו לך את המקם. כל כך היה מושרש אצלנו התרגולים האלה, שכשקבע לי המקם, למית השנייה אני מת. זה משוגע, כן? אבל זה מה שזה היה.
אחרי דקה וחצי של פחד, חלפו שלושת הטילים הסורים שנורו על הכוח הישראלי מעל הספינות ונפלו למים. על פי אחת העדויות, אחד הטילים חלף קרוב כל כך, עד שהחיילים על הסיפון יכלו לקרוא את האותיות הרוסיות שעליו. זו כנראה הגזמה. הסטיקס נע מהר מדי כדי שמישהו יספיק לראות מה כתוב עליו, גם אם הוא חולף קרוב מספיק. הכוח הישראלי המשיך להסתער ולצמצם את המרחק, ועוד טיל נורא על הספינות, ואז עוד אחד ועוד אחד, שמונה טילים בסך הכל. רקטות אמנון ואבשלום המשיכו לצאת בכל כמה שניות, וענן אדיר של פיסות מתכת כיסה את המים מכל עבר, וכל הטילים פספסו. כולם. מערכות הלוחמה האלקטרונית האקטיביות והפסיביות עשו את העבודה. מפקד חיל הים, אלוף ביני תלם, כתב בזיכרונותיו, ציטוט, חלפו בערך שתי דקות, מן הסתם הארוכות ביותר שחוויתי אי פעם, עד לדיווחו של יומי שהטילים הסורים החטיאו כולם. היה זה הרגע הגדול בחיי. הדוקטרינה הסובייטית שעל פי הפעל הצי הסורי, הכתיבה כי לאחר ששיגרו את כל הטילים שלהן על הספינות לנתק מגע ולברוח חזרה אל הנמל. זה מה שעשו הסורים, אבל הספינות הישראליות היו מהירות יותר.
ירינו עליהם טילים, תדבנו בטילים שני סטילים, וסטיל אחד ברח לחוף. ירו עליו טיל, אבל לא פגעו, אני כבר לא זוכר אם ירו אחד או שניים, לא פגעו, והוא התיישב על החוף. לא ידענו עוד שהוא התיישב על החוף, ראינו אותו כמטרה, וכשהתקרבנו וראינו בעצם רגע הוא יישב על החוף, הדלקנו אותו עם תותחים. זאת אומרת, השמדנו אז את שלושת הסטילים.
בחצות ו-45 דקות הסתיים הקרב.
למשט עוד הייתה איזושהי כוונה להמשיך עכשיו בסיור לאורך החוף, לראות אם אנחנו עוד דרומה, אם אנחנו עוד תופסים משהו בדרך, ויומי עלה על הקשר ואמר, לא, תעזבו שם, לפני שיהיה אור ראשון, תחזרו מהר הביתה, לא צריך להסתבך עם כל האוויר הסורי עכשיו, עשיתם את שלכם, הצלחתם, תחזרו הביתה. וזה מה שעשינו.
בבור המתכ"ל, בקריה, העביר צבי תירוש, סגן מפקד החיל, את הדיווח לרמטכ"ל דדו. הקרב נגמר, ושוב הרמטכ"ל קורא לנו. דיווחתי לו שהדבנו כך וכך כלים, ושאין לנו שום עבדות. אמרת לנו לחזור, השבתי לו, אז אנחנו חוזרים. ואז הוא אמר לי בתגובה, הרשל,
אתה מביא לי את הידיעה היחידה שמחממת לי את הלב היום.
תתאר לי רגע את התחושות. הסתיים הקרב.
אופוריה. אופוריה.
מה זה אופוריה?
טוב, קודם כל, כל אחד מנסה להירגע. כן, אבל צריך להמשיך מה ש... יש, זה סכנה אחרי זה, וזה גם היה במצרים. אתה צריך להמשיך להיות ערני, שבאמת לא יבואו מטוסים ויתקפו אותך וכו'.
המסורת בחיל הים קובעת שאחרי התקלות מוצלחת עם האויב, צוות הספינה קושר מטטה לתורן. אולי כדי לסמל שתיתנו במרכאות את הים מאויבים. אבל יומי ברקאי ושאר מפקדי הכוח יודעים איך מתנהלת המלחמה הקשה בשאר הצבא, ומבינים שזה לא הזמן להפגנות שמחה. מה, לא קשרתם את התה לתורן?
לא. חד וחלק. זה גם יומי אמר, לא לעשות את זה. זה הפגנה שלא לצורך, שבוא לא נשכח, יש לנו עוד מלחמה, לא לקפות מעל הפופיק, וההפך, נכנסים לנמל, תחקיר, מי שצריך מחמש את הספינות מחבדש, מתקן את כל מה שצריך לתקן, מתדלק, יש לנו לילה הבא עוד פעם, וככה זה הלך כל המלחמה, כל לילה בחוץ.
במבט לאחור אפשר להצביע על שלושה גורמים כחוליות הקריטיות בניצחון בקרב לתקיע.
אנחנו ידענו את תורת הקרב שלהם, שהייתה בנויה על תורת הקרב הרוסית. המודיעין סיפק לנו מודיעין טכני, או קודם כל סיפק למחלקת ציוד, מודיעין טכני מצוין על הטיל. לא יודע מאיפה הם רכשו טיל, אבל הם סיפקו, זאת אומרת, יכלו את אמצעי הלמד א' האקטיבי לבנות לפי התדרויות של הטיל וכל מה שצריך. היה לנו את המידע. היה לנו, בקו הזה זה לא היה כל כך חיוני, אבל בבלטים כן, קשר הדוק אונליין עם מפקד חיל הים ועם ראש מודיעין. ואנחנו קיבלנו למשל בקרב בלטים, קיבלנו הודעות, בעוד שתי דקות יורים עליך. מה יותר טוב? יכול להיות מודיעין יותר טוב?
הגורם השני היה מערכות הלוחמה האלקטרונית שפותחו בתעשיות הביטחוניות והופעלו בהצלחה על ידי צוותי הספינות. לא בכדי זכה אלוף משנה חירות צמח שהקים את מערך הלוחמה האלקטרונית בחיל הים ובצבא בכלל בפרס ביטחון ישראל פעמיים. מעניין לציין כי מיכה לצרוס וגם אריה מרמרי מצביעים דווקא על המוץ. לכאורה הטכנולוגיה הפשוטה ביותר מבין כל מערכות הלוחמה האלקטרונית, בסך הכל רצועות דקות של מתכת שמפוזרות באוויר, כמפתח להצלחה הזו.
המוץ היה הסוד הכי גדול שהערבים לא חיכו לו. המסקנה של הסורים מהקרב הזה, התחקיר הראשוני של הסורים מהקרב הזה, שהיו כל כך הרבה מטרות באוויר, כן, הם לא אמרו שזה מות, הם אמרו אנחנו באנו עם הליקופטרים. כן? לא, זה היה התחקיר הראשוני שלהם.
חזרנו הביתה, לחיפה, הגענו לרציפים, מנכ״ל רפאל היה שם גם, ושרפאל הייתה זאת שיצרה גם את הטילים וגם את המוץ. וצמח היה שם, וצמח בא לחבק אותי באופן אישי, כי אני ניצול של אחי אילת. איך היה, הוא שואל אותו. וגם ביני שם, מפקד חיל הים. ושואל אותו, מנכ״ל רפאל, מפקד חיל הים, מה אני יכול לעשות בשבילך? הוא אומר לו, ביני, תייצר לי עוד אמנונים. עוד אמנונים. לא טילים, לא שום דבר, לא פגזים לתותחים, לך תעשה לי עוד אמנונים. המנצח הגדול של מלחמת יום כיפור בים, היה האמנון. המנצח השני היה גבריאל. אם לא היה אמנון, היינו טובים.
הגורם השלישי הוא הגבריאל. הטיל מתוצרת ישראלית, טיל קטן, ממש פשפש ביחס לסטיקס הענק, הוכיח את עצמו ככלי נשק קטלני במידה יוצאת דופן, בזכות תכונה אחת בולטת. היכולת שלו לפגוע בדופן ספינה, קרוב מאוד לקו המים, ולפעור בחור בדיוק בנקודת התורפה הגדולה ביותר.
ואז הייתה שם מקשת, משהו עונייה של איזה 800 טון, שהיינו אמורים להטביע. והגבריאל כאמור, 70 קילו חומר נפץ, מה זה כבר יכול לעשות? לא יודע מה. משהו כמו פגז. חשבנו ככה. אנחנו זלזלנו בגבריאל, לא הבנו כמה הטיל הזה הוא טיל נפלא. לגבריאל אין טווח, אבל הטיל הוא טיל חכם, כי הוא טיל שפוגע בקו המים. הנועל באותם זמנים זה שאנחנו יורים שני טילים בכלי שיט. יורים טיל, מעבירים אותו לביות, ואז שולחים את הטיל השני. כל הפרוצדורה הזאת לוקחת בערך 3 דקות. אחרי שיריתי את הטיל הראשון, ונערכתי לראות את הטיל השני, הודיע לי בקר האש, מטרה נעלמה. לא היה במה לראות. היו מקרים שבהם ירו את הטיל השני והוא עבר מעל שום דבר. מה שבא להגיד, שלפעמים ממזר קטן יכול להיות הרבה יותר רציני מאשר ענק גדול. וזה מה שבעצם היה בקרב בין הגבריאל לבין הסטיקס.
התבוסה שנחל בקרב לתקיע הייתה מכה קשה לחיל הסורי, ומאותו היום לא יצאו הספינות הסוריות מהנמלים. בימים שלאחר מכן ניהל חיל הים עוד 2 קרבות טילים בגזרה המצרית. גם בהם היו התוצאות חד צדדיות לחלוטין, וגם ספינות הטילים המצריות לא העזו עוד לצאת מהנמל. המספרים היבשים מלמדים היטב על העליונות של חיל הים במלחמה. 50 טילי סטיקס נורו על הספינות הישראליות במהלך הקרבות, אבל אף לא אחד מהם פגע. לעומת זאת, טילי גבריאל הדביעו כ10 ספינות סוריות ומצריות. הדיווחים על הניצחון החד צדדי בלטקיע הדהדו בכל רחבי העולם. אלוף המילואים מיכה רם, זכרו לברכה.
העולם המערבי בעצם, בעקבותינו אנחנו היינו פורצי דרך, אנחנו היינו מטווי דרך לכל העולם המערבי, שעד אז, העולם המערבי מבחינת הציים, אני מתכוון כמובן, לא נכנסו לתחום של טילים, וכמובן שהלם מדלף היה פחות חשוב אצלם, כי לא היה טילים, ולא חשוב שהם בעיה רצינית עם טילים. לא פיתחו את זה בצורה מואצת. אנחנו השקענו בזה באמת הרבה, הביא את הפירות, אבל זכינו להוקרה גם בתוך המדינה, קברניטים, וגם בעולם כולו. אני שנים רבות לאחר מכן הייתי ביפן, היה לי חבר, או יש לי איתנו חבר, שהיה אדמירל בצי היפני, אבל בכל אופן לקח אותי לפגישה בשייטת המשחטות שלהם. הם שאלו אותי שם שאלות על המלחמה, הייתי מופתע, מאיפה הם יודעים כך הרבה, ומה זה כך מעניין אותם. הוא אמר לי, תשמע, היפני הזה, מבחינתנו, אתם שיניתם את הלוחמה הימית. ובאמת אנחנו שינינו את הלוחמה הימית, זה לא יעזור. ואנחנו התווינו את הדרך.
המלחמה הזו עשתה למספנת שרבורג עולם ומלואו. כל העולם בא לראות איך עשינו את זה. הזמינו ספינות בשרבורג. לא רק מדינות המערב, גם לוב והג'יר, ספינות מהדגם הזה, סינגפור, כולם באו לקנות, רצו לרכוש מערכות גבריאל. הצי הסינגפורי עם מערכות גבריאל, הצי הדרום אפריקאי, בנינו לו סטילים וחימשנו עם גבריאל. הצ'יליאנים קנו ספינות שהוצאנו מהשירות. כל העולם הלך לכיוון הזה. היה סיפוק רב שעמדנו והצלחנו בעסק הזה.
ובכלל, מי שמסתכל אחורה לשנות ה-60, יודע שחלק גדול מהתעשייה המתוחכמת שלנו, האלקטרונית, היא נבנתה על בסיס חיל הים. עד כדי כך שהלכתי יום אחד למנכ״ל תעשייה אווירית, אמרתי לו, למה אתה קורא צריך תעשייה אווירית?
תעשיית חיל הים.
אתה לפחות תוסיף ימית. הוא אומר לי, למה? אני אומר לו, תשמע, אני שם יותר כספים נומינלית, לא אחוזית, מאשר חיל אוויר. הוא אומר לי, לא יכול להיות. הוא קרא לי איש הכספים שלו, הוא בא עם כל הנתונים. חיל הים שם הרבה יותר, וגם הכניס לתעשייה האווירית הרבה יותר כסף. זאת אומרת, חוץ מזה שאנחנו קנינו ופיתחנו, אלא גם ממה שהם מכרו למדינות אחרות, יותר מכל דבר אחר. חיל הים באמת היה, לדעתי, מוביל של התעשייה המתוחכמת של מדינת ישראל.
מלחמת יום כיפור הייתה נקודת מפנה בהיסטוריה של חיל הים. האימור של יוחאי בן נון ושלמה הראל השתלם. מיכאל קטן, שהיה מצויד בכלים מיושנים, ונחשב בעיני צמרת צהל, לסוג של צבא צעצוע במדים מסוגננים וכובעים משונים, חיל הים הפך לדגם ולמופת של עוצמה צבאית וטכנולוגית. אז מסתיימת למלחמת יום הכיפורים, מלחמה שנחשבת סופר מוצלחת בחיל הים, ודי קטסטרופה בשאר הצבא. איך אתה חושב, אתה המשכת בעצם אחר כך בחיל הים כמה שנים לפחות, איך השתנתה התפיסה של הצבא לגבי חיל הים אחרי ההצלחה הזו?
כשרבין היה שר הביטחון, הוא אישר את בניית הסטילים, וזה היה שם אחרי מלחמת, היה מלחמת ששת הימים, הוא אישר הרבה דברים, והוא בא ואמר לחיל הים, זו הזדמנות האחרונה שלכם, אם אתם פקששים, אנחנו סוגרים את החיל. אז זה כבר לא היה צריך, זה איום כזה כבר לא היה, אחרי המלחמה הזו. דרך אגב, בסממנים נוספים, חיל הים כבר לא הלך עם המדים הכחולים והלבנים. חיל הים עבר למדי חקי, וצ'יטה עוד בתור מפקד חיל הים, אמר, עוברים לנעליים גבוהות. שזה לא היה פעם. ויומי, בגמר, במסיבה, בסוף מלחמת יום הכיפורים, בהנגר בנמל חיפה, כולם אסופים שם, הוא התחיל את הנאום שלו באחי הלוחמים. בחיים לא קראו לימאי בחיל הים לוחם. אז המושגים קצת השתנו. נשאר הקרדיט הזה, אם כי אולי לא קושרים אותו היום ל... מלחמת יום הכיפורים, אלא לדברים היומיומיים שקורים, אתם מדברים על לקנות עוד כלים ועוד כלים, נותנים את זה. לא באים ואומרים, רגע, אנחנו צריכים את זה למטוסים.
כן, הכלים הכי יקרים של צהל הם בחיל הים.
אז העובדה שפציעי העולם משתפים אותנו בתרגילים וכו', זה לא לחינם.
אבל אל תיתנו לסופרלטיבים להטעות אתכם. בחלקו הראשון של הפרק דיברתי על כך שהטילים הראשונים היו כלי נשק מהפכניים בזירה הימית, והעניקו עוצמה אדירה ומפתיעה בידיהם של ציים קטנים וחלשים יחסית. זה היה נכון אז, וזה נכון גם היום. תזכורת כואבת לעובדה הזו קיבלנו ב-14 ביולי 2006, במהלך מלחמת לבנון השנייה. אחי חנית, ספינה מדגם סער 5, המתקדם והמשוכלל ביותר שבידי החיל, נפגעה מטיל ששיגר חיזבאללה מאזור בירות. 4 אנשי צוות נהרגו, אבל רק גורל עיוור מנע אסון הרבה יותר כבד. הטיל פגע במנוף שהיה מותקן על הסיפון, במקום בדופן של הספינה עצמה. אילולי התערב הגורל, אחי חנית הייתה נזכרת כנראה בנשימה אחת עם אחי אלת. חיל הים למד לקח כואב במלחמה הזו. ואולי העוצמה האדירה שמעניק הטיל ליריבים שנדמים כחלשים, היא הסיבה לכך שקרבות מלחמת יום כיפורים לא היו רק קרבות הטילים הראשונים בהיסטוריה, אלא גם האחרונים.
לא היה שום קרב של ספינות טילים מול ספינות טילים עד אז, וגם לא מאז. לא היה קרב של סטילים מול סטילים גם לא מאז. היה מקרה עוד לפני המלחמה שסטיל הודי, סטיל רוסי הודי, הטביע משחטת פקיסטנית בפתח קראצ'י. אבל זה הייתה מה שנקרא סיטינג דאק, כן? מטרה טובה. אנחנו יודעים שהיו סטיל שפגע באחי אילת, אבל זה לא היה קרב, זה היה מטווח. מאז היה רק בפוקלנד, לארגנטינאים היו טילי אקזוזות צרפתים על מטוס, והם פגעו במשחטת בריטית והטביעו אותה. גם כן, לא היה קרב סטילים וסטילים. זה...
אז למעשה הקרבות ביום כיפור היו פעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה, של נכון. קרבות טילים. למה זאת... דרך אגב, מאז לא ראינו היו... יותר קרבות טילים?
כשאתה לא רואה איזה קרבות ראית בכלל, איזה מלחמות ראית בעולם מאז? נכון שהצי האיראני עם הטילים שלא מאיים באורמוז, אז אף אחד לא לוקח צ'אנס להסתבך עם הדברים האלה. לא היו.
אולי לוחמת טילים בים היא סוג של הימור שציים כבר לא רוצים לקחת. זהו, עד כאן. תודה למיכה לצרוס שהתראיין בפרק, למיכה רם, זכרו לברכה, ולנתן פוזניאק שהיה אמון על הרעיונות והתחקיר. אני חייב לכם תיקון קטן מהפרק הקודם. סיפרתי שטווח הפעולה של טיל הסטיקס היה 50 מיילים ימיים, שהם כ-80 קילומטרים בערך. זה נכון לגרסאות מתקדמות יותר של הסטיקס. טווח הפעולה של הגרסה שהייתה בידי הסורים בזמן קרב לתקיע היא כ-50 קילומטר ולא 80. המשמעות היא שרוחב החגורה שאותה צריכים היו לעבור הספינות הישראליות, שבה הם חשופים לירי טיל ולא יכולים לראות בחזרה, הייתה 30 קילומטר. שזה עדיין 30 קילומטר יותר מדי, אם אתם שואלים אותי. מיד נמשיך אל עדכון לגבי סדרה של פודקאסטים חדשים ומרתקים שהפקנו לאחרונה עבור החינוכית, מפגש המאזינים שמתקרב אלינו ועוד, אבל ראשית, חסות. כששואלים אותי איך הופכים פיזיקה, כלכלה או מתמטיקה למעניינים, אני תמיד אומר שאין דבר כזה נושא משעמם. צריך רק להכיר אותו לעומק. עם פודקאסט ממותג, תוכלו להכיר את התחום שבו פועל העסק או הארגון שלכם למאזיני פודקאסטים בארץ ובעולם, ולגרום להם להתאהב בו. דברו איתי על פודקאסטים ממותגים. רן, את ranlevi.com. מפגש המאזינים השנתי שלנו יתקיים בעוד כשבוע ממועד עליית הפרק הזה לאוויר, ב-18 ביוני 2018. אנחנו נפגשים בצוותא תל אביב לערב מרתק שכולו סביב מוזיקה. עושים תנ"ך, עושים רפואה, עושים תוכנה ועושים טיול, כל אחד מהפודקאסטים האלה יקליט פרק חי על הבמה. בסביבות השעה 7:30 בערב, אני אעלה לבמה עם פרק מיוחד שיעסוק בבטהובן. נדבר על דמותו של הגאון המסתורי, שהכין כמה מהיצירות המוכרות ביותר בהיסטוריה, כשהוא חירש לחלוטין, ועל הביוגרף שזייף את היומנים שלו, ויבט את דמותו ההיסטורית. קישור לרכישת כרטיסים תמצאו באתר הבית שלנו, ranlevi.com. אנחנו בפודקאסט ישראל עושים לא מעט דברים בו זמנית. אתם כנראה מכירים את רשת עושים היסטוריה על שלל התוכניות שלה, אבל יש לא מעט פודקאסטים שאנחנו יוצרים עבור גופים אחרים. השבוע עלו להעביר 5 פודקאסטים חדשים שהפקנו עבור החינוכית, ואני גאה מאוד לשתף אותם עמכם. אז הראשון הוא ערך מוסף בשבילי. את הפודקאסט הזה מגישים 2 בוגרי משרד האוצר לשעבר, ליאור תבורי וטל וולפסון, שחלקכם כבר אולי מכירים מהפודקאסט הקודם והמצליח מאוד שלהם, ערך מוסף. בערך מוסף בשבילי, טל וליאור משוחחים על מושגי יסוד מעולם הכלכלה, ומסבירים אותם בצורה שכולנו יכולים להבין. הפרק הראשון בסדרה הוא איך מתמודדים מול בנק. מהי תעודת זהות בנקאית, איך בוחרים בנק, ומתי כדאי לעבור בנק. הפודקאסט השני שלנו, שוות להכיר, פודקאסט פמיניסטי גאה. רוני קורן, שהיא בדרך כלל הצלע הנשית בפודקאסט עושים רפואה, מגישה תוכנית שמביאה את סיפוריהן של 15 נשים שעשו דברים יוצאי דופן. הפרק הראשון הוא על רוזה פארקס, סיפורה של האפרו-אמריקנית שסרבה לפנות את כיסאה לגבר לבן, ובכך הציתה תנועת מחאה היסטורית בדברי ימי ארצות הברית. וגם 2 פודקאסטים לילדים. הרבה מאזינים פונים אליי ומבקשים תוכניות עבור ילדים, וברגע שזיהינו את ההזדמנות לשיתוף פעולה עם החינוכית בהקשר הזה, קפצנו עליה. אז הפודקאסט הראשון הוא איך העולם עובד. פודקאסט שלוקח את הילדים למסע מרתק בעולם המדע והטכנולוגיה. ארנון זמיר, שבדרך כלל מגיש את עושים טכנולוגיה, מסביר בכל פרק את הרעיונות מאחורי טכנולוגיות שילדים משתמשים בהן בכל יום. איך עובד GPS, איך עובד רחפן, איך מטוס טס באוויר, ועוד ועוד ועוד. עורך התוכנית הוא דורון פישלר, מהפודקאסט הסופר מצליח, המובן מאליו. ועוד פודקאסט לילדים, אבא, למה? אורן פרבר הוא מרצה ויועץ מדעי למגזין לילדים, ועוסק בהנגשה של מדע לילדי בית הספר מזה שנים. בנוסף, הוא גם אבא, ובתוכנית אבא למה, הוא נאלץ להתמודד עם שאלות ששואלת אותו ביתו. בפרק הראשון, מדעי הפיצה, ואיך הפיצה קשורה לתופעה של קיבול חום. ואחרון חביב, ארץ ישראל מבעד לזכוכית. זהו אולי אחד הפודקאסטים השאפתניים ביותר שהפקנו בשנים האחרונות כאן בפודקאסט ישראל. אור לוי, יוצאת גלי צהל, לוקחת אתכם לסיור באגף לארכיאולוגיה במוזיאון ישראל. היא והעוצרים של המוזיאון סוקרים את המוצגים השונים, ובאמצעותם הם לוקחים אתכם למסע בהיסטוריה הרחוקה של ארץ ישראל, מתקופת האדם הקדמון ועד ימי הביניים והשלטון המוסלמי. בפרק הראשון, פרה-היסטוריה. מי הם האנשים שחיו בארץ הזו לפני 1.5 מיליון שנה? מה הם לבשו? מה הם אכלו? האם הייתה להם שפה? אלו שאלות מרתקות שנוגעות גם במקורותיו של ההומו סאפיאנס. ארץ ישראל מבעד לזכוכית. את כל הפודקאסטים האלה תוכלו למצוא בדף הפודקאסטים של החינוכית. חפשו חינוכית פודקאסטים בגוגל, וקישור אליו יהיה גם באתר של רשת עושים היסטוריה. ולקראת סיום, אני רוצה לספר לכם על קמפיין מימון המונים חשוב ומיוחד במינו. ארנון זמיר, המגיש של עושים טכנולוגיה וגם של איך העולם עובד, שסיפרתי לכם עליו לפני רגע, הוא מייקר. התשוקה האישית שלו היא ליצור דברים ולהשתמש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לעשות את העולם מקום טוב יותר. הוא גם יזם, והיוזמה האחרונה שלו נקראת עושים טוב, ובאנגלית The Good Group. עושים טוב היא רשת בינלאומית של קבוצות מייקרים, שמטרתן מציאת פתרונות טכנולוגיים עבור בעלי מוגבלויות. השבוע ארנון משיק קמפיין מימון המונים עבור עושים טוב, כדי לממן 40 פרויקטים שמסייעים לבעלי מוגבלויות בכל העולם. איך נראה פרויקט כזה? אם תבקרו בפוסט של הפרק הזה, תמצאו בו קישור לסרטון שמתעד את אחד הפרויקטים האחרונים של עושים טוב. קבוצת המייקרים של ארנון, מהנדסי הייטק, אנשי עיצוב, מדענים ועוד ועוד, יצאו לכפר תל שבע ליד בר שבע, כדי להגשים חלום לילד בדואי בשם סלמן, שנולד עם שיתוק מוחין. סלמן הוא מעריץ שרוף של הפועל בר שבע, אבל הוא מרותק לכיסא גלגלים ולא יכול לשחק כדורגל. צוות המייקרים של עושים טוב בילה יומיים בתל שבע, ובעזרת הדפסה תלת מימדית, כרסום ואלף ואחד טריקים טכנולוגיים, הפך את כיסא הגלגלים של סלמן למכונת הפקעת שערים אימתנית. בשיא הסרטון, סלמן מצטרף לאימון של הפועל בר שבע, ולא ראיתם ממיכם ילד מאושר כל כך. אז אם גם אתם רוצים לסייע לארנון ולצוותים של עושים טוב, אנא תרמו לפרויקט מימון ההמונים, שקישור אליו יהיה בפוסט של הפרק הזה, באתר של עושים היסטוריה. ואם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, הספרים שלי הם דרך נפלאה לעשות כן. כל שלושת הספרים שלי זמינים בחנות שבאתר הבית. קרב מוחות, הספר השלישי, עוסק בהיסטוריה של הווירוסים והתוכנות הזדוניות, ומביא המון סיפורים מרתקים ומשונים מהימים הראשונים של מהפכת המחשבים ועד ימינו. אם תמיד שאלתם את עצמכם מה זה וירוס מחשבים ואיך הוא עובד, זה הספר בשבילכם. גם לכם וגם כמתנה כמובן, והספרים מגיעים כמובן עם הקדשות אישיות. עושים היסטוריה, הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, יוסי מץ בעריכה, שר סילבצקי מנהלת הקהילות, עינב לנדאו מנהלת המחירות, מתן פוזניאק על התחקירים, דני תימור מנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נתראה במפגש המאזינים בעוד שבוע. להתראות.
In this house we obey the laws of thermodynamics.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.